שלום צופים יקרים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת תוכניות הפתרון, בה אנחנו מבארים את גישתה של חוכמת הקבלה לנושאים כלכליים וחברתיים. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
והעברה לצוות גיא יצחקוב, שלום גיא, ורונן אבידור, שלום רונן.
שלום.
הרב לייטמן, היום אנחנו רוצים לדבר על נושא מאוד מרכזי בכתבי הדור האחרון, שבעל הסולם מכנה אותו המוסד הקטן, שממנו אמורה להתפתח השינוי או החברה העתידית החדשה. אנחנו נרצה לקרוא ציטוט קודם, ואז על זה נשאול שאלות. הציטוט שבעל הסולם מכתבי הדור האחרון, הוא אומר ככה: תחילה יש לעשות מוסד קטן, שרוב ציבור שבו יהיו מוכנים לעבוד כפי יכולתם, ולקבל כפי צורכם מטעם דת. ויעבדו בחריצות כמו עובד בקבלנות, וכן יותר ממידת העבודה של 8 שעות. וכן יהיה בו כל הצורות של הנהגת מדינה שלמה. במילה אחת, שכל הסדר של החברה הקטנה היא, יהיה מספיק למסגרת בשביל כל אומות העולם כולם, בלי לגרוע ובלי להוסיף. והמוסד הזה יהיה כעין נקודה מרכזית, ההולכת ומתרחבת על עמים ומדינות עד סוף העולם. וכל הנכנס למסגרת ההיא, יקבל עליו אותה הנהגה ואותה התוכנית של המוסד, באופן שכל העולם יהיה עם אחד לרבע והפסד ולתוצאות. כן. אז למה בעל הסולם מתכוון? הוא אומר קודם כל, תחילה יש לעשות מוסד קטן. אז מה זאת אומרת תחילה? ומה זאת אומרת מוסד קטן?
זאת אומרת, במקום מוגבל, במספר האוכלוסייה מוגבלת, כן, שם לעשות, נגיד מדינת ישראל, מקום קטן? קטן. כולל בתוכו כל הצורות העולם? כן, אפשר להגיד שכן. ובוא נעשה, במקום הקטן הזה, כל מה שצריך. שיהיה לנו חברה אינטגרלית, יפה, מחוברת, מאוזנת בכל החלקים שלה, בכל הכתבים שבה. זה מה שצריכים לעשות.
מה המאפיינים? מה המאפיינים של המוסד הקטן?
שכולו פועל באיזון הדדי, בהרמוניה, בין כל המערכות שלו, תת מערכות. פשוט מאוד, כמו שבגוף שלנו. יש לך איברים גדולים, קטנים, יש מה שמקשר ביניהם, יש מה שמנהל יותר ופחות בכל המערכות הגוף. יותר חשובות מערכות, פחות, מפעילים ונפעלים. וזה גוף אחד. כך יכול להיות, זהו מתכוון שיהיה מוסד אחד. ששם אפשר יהיה, פשוט כמו במעבדה, לבדוק כל המערכות וללמוד את זה, ולהוציא ספרים, הוראות, להכין מומחים, שאחר כך הם יכולים להתפזר בכל העולם ולסדר את העולם בצורה נכונה.
ושהוא אומר תחילה, מה...
תחילה זאת אומרת, מזה להתחיל, תיקון, ממקום אחד קטן. ובוודאי שמדינת ישראל ועם ישראל זה הכי מתאימים לזה, כי קודם כל השיטה הזאת היא שיטה שקיימת בקרבם כבר, אמנם שבנסתר כבר אלפי שנים, הם פעם גם כן היו, שיטה הזאת זה חומת הקבלה, שהיא מסבירה לנו איך לבנות את זה. לכן המקובל הגדול הזה כמו בעל הסולם מסביר לנו איך לעשות. כל השיטה הזאת זה בקיום ואהבת רעך כמוך, שזה כלל של הטבע, וחומת הקבלה בסך הכל מסבירה לנו איך לממש את הכלל הזה. אני חושב ש... יש לנו, לפי מה שהוא אומר, הצבעה ברורה על מדינת ישראל, על עם ישראל, על זמננו שבו ונעשה.
Okay. כשבעל הסולם כותב דת, הוא מתכוון לחוכמת הקבלה.
כן.
כמו שהסברת עכשיו, נכון?
לא, זה כבר הוא מסביר בהרבה מקומות.
כן, וזה אם אני מבין...
דת זה נקרא דת השפעה.
זה התנאי? לקיומו ולהצלחתו של מוסד קטן?
כן, זאת אומרת, חייבת להיות ודאי החינוך העם מוקדם לזה.
אוקיי, איזה מתחומי החיים במוסד הקטן המתוקן יכולים להיות, נניח, למשוך את האנושות אליו. אמרת שצריך לא רק שיהיה ספרים, הוראות, מומחים, אלא גם שנוכל לפזר את זה בכל העולם. איזה מתחומי החיים המתוקנים יכולים למשוך את האנושות כלפיה?
הכל. אין בחברה כזאת קטנה שהיא מגיעה לאיזון משהו שיכול לדחות את העולם לאמץ את כזאת צורה. אין, לא יכול להיות. זה שלום משפחה וילדים וחינוך הנכון וישתראו יעזורו ויתקרבו זה לזה, ביטחון פנימי, חברתי, כללי, מבחינה אקולוגית, קיומית בכלל, עד כמה שמירת הטבע, הכל זה נעשה בצורה מאוזנת ויפה. זה איזה מין אגדה, ברור שזה משהו שאנושות חולמת על זה, אבל כאן אנחנו מגיעים כבר למצב שבעל הסולם אומר כמקובל שזה אפשר לממש.
כבר היום יש דוגמאות לאנשים שרוצים לעשות שינוי ומתחילים איזשהו מוסד קטן על כל צורותיו, לדוגמה קיבוצים עירוניים, יישובים קהילתיים, קורפרטיביים. בפועל ההצלחה הזאת היא מקומית והיא לא זוכה ליותר מדי
התפשטות. זה לא הצלחה. זה לא הצלחה, כי הם פועלים לא לצורך השוויון, לא לצורך החיבור, לא לצורך לעשות מזה חברה מאוזנת. הם פועלים כך מתוך המניעים האגואיסטיים שלהם בלבד. אני מכיר את הצורות האלה, הם מקבלים איזו תמיכה גם כן מהמדינה, וזה לכן מתאספים שם אגואיסטים שמרוויחים מתוך זה שיכולים לא לעבוד, לא כמו שבעל הסולם כותב 8 ויותר שעות. הם דווקא לא עובדים, הם דווקא לא עושים כלום, הם דווקא משתמשים בכל המוסדות האלו כדי לברוח מכל הבעיות. זהו, זה דבר אחד. דבר שני, שאני פגשתי, יש כזה גם כן מבנה בצפון איטליה, יש שם במזרח, כולם הם מערכות אגואיסטיות שאדם לא משתנה, אלא יש איזה מין הסכמה ביניהם שהם חיים איזשהו חיים משותפים במשהו, שיהיה להם יותר קל לשרוד ולא יותר.
האם זה לא מימוש של תנאי הערבות? כי גם בערבות אנחנו לומדים שקודם כל אחד צריך לדאוג לצרכים של השני כדי לשחרר אותו מהדאגה ל...
לא, הם לא על זה חושבים. זה כמו שאנחנו כולנו יחד משלמים טיפול בזבל לעירייה, או עבור חשמל ברחובות העיר. זה דומה לזה.
אלמנט ההדדיות בערבות מכניס כאילו אלמנט אגואיסטי פנימה. ברגע שאני לא יכול לדאוג לאחרים, אלא אם כן קודם הם דואגים לי, זה חשבון של רווח והפסד פשוט. אז במה זה שונה נניח ממה שמתבצע בדוגמאות, אלה שמנסים להיות דוגמה כזאת, כמו בקיבוץ עירוני?
העניין הוא מטרה. למה אני נמשך? למען מה אנחנו עובדים? ואז מאין ברירה, יוצא ש... ואז מאין ברירה יוצא שאני חייב שאחרים ידאגו עליי, כדי שאני אצא מעצמי וידאג אליהם.
ואם יש
מטרה בצורה הדדית.
ואז זה לא אגואיסטי, כי יש מטרה.
כן, כן.
מטרה יותר גבוהה.
זה אמצעי, סך הכל. כן?
ואחד הדברים, אנחנו לומדים תמיד שאנחנו חיים בעולם אינטגרלי ועולם גלובלי. אז אפילו הרעיון של מוסד קטן בעולם שהוא כולו מקושר, מוסד שהוא כאילו לא תלוי בשאר העולם, מוסד קטן שהוא מקיים בפני עצמו ולא תלוי בשאר העולם,
כן.
זה דבר שיכול להתקיים בעולם שהוא עולם מקושר?
לא, כן, ודאי, כי אתה מתייחס לכל היתר מה שנמצא מחוץ לך, וחוקים הרגילים כמו כל העולם. רק בפנים אתה בונה את החברה שלך המיוחדת. נגיד קיבוצים, שהם נמצאים בתוך מדינת ישראל, שהם מתייחסים עם כל המוצרים שלהם, עם כל התשלומים שלהם, נגיד, כלפי מדינה או כלפי כל מיני גופים אחרים, אז הם כמו כל גוף אחר. אז מה שיש להם בפנים, בחיים שלהם, אף אחד לא רשאי להיכנס וכאילו לשאול ולדרוש.
אבל הדברים שקורים בחוץ, נדע שיש מוסד אחד, מוסד קטן, שפועל כמו שצריך.
כן.
זה מערכת טובה. מבחוץ, שאר הסביבה של כן. אותו מוסד לא פועלת כמו שצריך.
כן.
אותו מוסד לא קולט, מקבל וירוסים.
אתה כבר המערכת. מדבר לא על העניינים עסקיים, אתה מדבר על האידיאולוגיה שלו. עד כמה שהיא נתונה תחת ההשפעה.
היא יכולה בסוף גם להשפיע על ההתנהלות
נכון,
שקורית שם.
נכון, אז כן, נכון. אבל בכל זאת זה תלוי בכמה שהם מחזיקים את עצמם.
כלומר, הם יכולים
להחזיק. אם בקיבוצים הייתה מטרה חזקה טובה, והם היו כל הזמן משפרים אותה, ולא לומדים ממה שמבחוץ, אז ודאי שהיו מתקיימים. עוד זמן מה, אבל בכל זאת מטרה אגואיסטית. האנשים אגואיסטים, שלא לימדו אותם איך ומה איך להתחבר נכון ולכן זה לא התקיים זמנם עבר הם גם כן היו סך הכל מתקיימים רק זמן מה מפני שהיו היה יותר קל לשרוד בצורה כזאת
ואותו המוסד שבעל הסולם כותב עליו יכול להתקיים בניתוק משאר העולם להתפתח להתאבות
לא רק בניתוק הוא חייב לצאת וללמד את הכל העולם הוא חייב להיות כדוגמה הוא צריך לראות את עצמו שבשביל מה הוא עושה את זה, כדי להראות את צורת החיים שלו לכל העולם.
זה קצת לא... בעל הסולם כותב שאם אתה חוצב אבן מההר, אז באבן הזאת יש את כל האלמנטים, אותו הרכב בדיוק כמו של ההר כולו.
כן.
פה כאילו זה הפוך.
לא,
כאילו...
כי אתה לא חוצב אבן מההר. אתה כאן בונה את האבן החדשה.
אבל איך היא הופכת להר? כלומר, היא נכנסת לסביבה זרה. דיברנו בהכנה לתוכנית, נניח.
היא לא נכנסת בסביבה זרה. היא באה לסביבה זרה כדי ללמד את הסביבה זרה, איך לבנות אותה הסביבה זרה, כמו שהם בנו את המקום הקטן שלהם.
איזה חומת מגן יש לה כנגד כל הווירוסים שיכולה לקבל מבחוץ?
חיבור ביניהם. הוא חייב להיות... מגן, ויחד עם זה שהם רואים עד כמה שכל העולם הוא סובל ואוכל את עצמו בכל התחרות, במקום ידידות וחיבור.
עוד לפני שמגיעים רגע להגנה האידיאולוגית, אני ברמה הפרקטית לא מבין איך זה יכול להתקיים. היום הכל מאוד מאוד מקושר, ברמות שאי אפשר לדמיין בכלל.
למה?
חברה, כך כל חברה עסקית היום שפועלת בישראל, יש לה עוד הרבה יחידות
בכל
העולם.
יש לי מפעל.
כן.
כן. מפעל הזה מתקיים באיזשהו עיר קטנה. כן, תיקח איזה שדרות, ירוחם, לא חשוב מה. כן? ואני לוקח את העיר הזה ומפעל, עיר הזאת ומפעל שבתוך העיר, אני בונה שזה מפעל אחד לתוך העיר, אני נותן לכולם פרנסה. מה הבעיה? שאנחנו נמצאים ככה בתוך העיר, וחיים לפי החיים שלנו.
אפשר להפליך את הדוגמה?
כן.
אז עכשיו מבחוץ קורה איזה משבר כלכלי, אתה צריך לקצץ 40% מהעובדים שלך מאותו העיר. משפיע עליך.
זה ודאי שמשפיע.
אז הנה, השפעה חיצונית משפיעה על דינמיקה בתוך המוסד הקטן הזה.
כן, אבל זה רק בצורה חיצונית, אבל לא על החברה עצמה. ודאי שמשפיע.
זה לא ישפיע גם על היחסים שם עכשיו, את מי תפטר, את מי תשאיר, פתאום...
לא, כי אנחנו מדברים לא על החברה הקפיטליסטית, אנחנו מדברים על חברה אחידה, שכולם מרוויחים בצורה אחידה, שלכולם רווח שווה, כולנו כמשפחה אחת, אפילו שלא עובדים, כן עובדים, אני לא צריך לפטר 40% מהאנשים, אלא כולנו מתחילים לעבוד ב-40% פחות מקודם,
יש משהו בכוח הטבע שמגן על אותו מוסד קטן כזה?
זה חוץ המייסר, אני לא, על זה לא רוצה לדבר. אבל ודאי ש אנחנו כגוף אחד נמצאים כלפי כל העולם. ואין לנו שום בעיה עם זה.
אתה יכול לנטרל את ההשפעה החיצונית.
אני לא מנטרל, אנחנו כולנו סופגים את זה וזהו, לנו הכי קל.
בעל הסולם אמנם ראה את כל העולם כמשפחה אחת כבר לפני 100 שנה, אבל...
לא, זה מבחינת הקשר הכרחי שהטבע כך מתייחסת אלינו.
כן.
זה לא שאנחנו כך מחוברים בינינו, ברצוננו, אלא איך שהטבע מחברת אותנו. מחבר אותנו. וכשטבע מחבר אותנו כמשפחה אחת, ואנחנו לא כך נוהגים, אז אנחנו כמו במשפחה שבעל ואישה, והם רבים בכל זאת ביניהם.
אוקיי, עכשיו מה שהשתנה מאז שהוא כתב את הדברים, זה בין השאר, הרבה השתנה, זה גם האינטרנט. ניסינו לחשוב על ההשלכה של האינטרנט, על העניין של המוסד הקטן ושל הדוגמה. מצד אחד יש היום חברות אינטרנטיות שהן כבר הפכו לגלובליות, הן חזקות מאוד, כך גוגל, פייסבוק ואחרות, והם משמשים עבור רבים סוג של מודל, סוג של דוגמה. לגוגל יש אידיאולוגיה מאוד ברורה, היא רוצה לארגן את כל האינפורמציה של העולם בצורה נוחה, זמינה לכולם, ובשביל זה היא גם משגרת לוויינים לשמיים, אינטרנט באפריקה, כל מיני פרויקטים, טכנולוגיים, כדי שכל המיין חובר.
איזה אנשים שם, ממש מלאכים.
הם לא אלטרואיסטים.
לא אלטרואיסטים. אז תגיד יותר על זה. ולא על זה שהם משגרים לוויינים לשמיים. אלא מה הם רוצים בזה? לשלוט, כדי להרוויח, ועוד לשלוט ועוד יותר להרוויח. נו, אז מה אתה נותן לי דוגמה על גוגל?
לא, אני אשאל הפוך. האם קיומו של האינטרנט והשכיחות שלו, הגבוהה שלו והחוזק שלו, ההשפעה שלו על האנשים, איך היא יכולה נניח לסייע למוסד קטן? או מוסד קטן צריך להיות מוסד פיזי, נניח כמו שאמרת, עיר או ארץ ישראל, או אולי בכלל יש לו קיום וירטואלי, שיהיה יותר אפקטיבי בקצב ההתפשטות שלו בעולם, מאשר איזושהי דוגמה מקומית קטנה, מדינה קטנה על הגלובוס.
לא. אני לא חושב שקשר וירטואלי יכול לבנות לנו מוסד וירטואלי כזה. זה אנחנו בכל זאת בני אדם. והקשר שלנו ברשת וירטואלית הוא מאוד מוגבל. הוא לא יכול להחליף לנו השתתפות פיזית בינינו. ללא ספק. ואנחנו עוד נראה את ההגבלות האלה יותר ויותר. מיום ליום. אנחנו יודעים שכל המודה הזה שבא ותופס את אנושות, אחר כך הכל עובר. למה עובר? כי האגו שלנו כל הזמן מתפתח. והוא מתפתח ככה שכבר מה שהיה אתמול מעניין ותפס את הציבור, היום זה כבר לא תופס ולא מעניין. ולכן כל ההתעסקות הזאת עם המשחקים האלה שכולם יושבים וכולם כל הזמן נמצאים בלהתכתב וכל הדברים האלה, זה הכל זמני. עד כמה שזה קשור לביזנס, זה עוד יחזיק. אבל כל היתר, אנשים לא ירצו לא חדשות ולא ישנות ולא כאלה וכלום. זה פשוט הרצון לקבל יעבור את זה, הוא יגדל מעל זה. ולכן אדם לא ישתמש בזה. לא ירצה לצרוך את זה. זה קורה לנו עם כל דבר ודבר. ולכן, למה זה ישתנה, אני לא יודע, אבל ודאי לא לכאלה מימדים מטורפים כמו שהיום, שזה איזה מין טירוף, שכולם נמצאים רק בזה. זה יעבור. אנחנו לא צריכים לעשות בזה שום דבר בכוח, אלא יבוא כוח האגו החדש, שפשוט אדם ירגיש פתאום שזה כבר לא מושך אותו.
אנחנו רוצים לדבר על הכלכלה שתהיה במוסד הקטן, אמרת מדינת ישראל או עיר קטנה, אבל בואו ננסה באמת לדבר ברמת המדינה, כדי שיהיה שם כל מיני קשרים, ואיזה נורמות כלכליות על המוסד הקטן ליישם בהדרגה או שלא בהדרגה, כדי להפוך להיות דוגמה שהקהל יוכל לקבל?
אני לא יודע, גם כן איזה נורמות, על מה אתה חושב בדיוק. אם תשאל נקודתי, אני אגיד לך מה אני חושב.
נגיד המודל של הצריכה, מה אנשים, היום הצריכה...
בעל הסולם כותב?
כן.
כל אחד צריך לקבל כמה שהוא צריך.
זה בשלב הראשון?
בכלל.
הבנייה של המודל היא הדרגתית, או שאנחנו עכשיו הולכים על כל הקופה?
אין לנו ממה ללכת. כמה אדם צריך? בוא נגיד שכל אחד צריך לקבל כמה חליפות, כמה חולצות, כמה נעליים, זה למלות לכל אדם ואדם איזה ארון בגדים, לבנות לו מטבח, עם כל מה שצריך במטבח, חדר שינה, טלוויזיה, מזגן, חימום, קירור, כל מיני דברים. וכל אחד מקבל כמה שמגיע לו. נגיד, מגיע לכל אחד, נגיד, 20 מטר מרובה של של השטח. אמבטיה, זאת אומרת, טוש והשירותים, הכל נורמלי, שזה הכל נורמלי. עכשיו, אם זה משפחה, אז בהתאם לזה כפול מספר הנפשות. וככה כולם מקבלים. כולם אותו דבר. אותו דבר ממש. אין יותר ואין פחות. וזה מקבלים מפני שאתה חי באותה חברה. זהו. גם כן באותה חברה ישנם אנשים שהם אחראים לדעת מה כבודו אוהב ומה הוא רוצה. וככה מספקים נגיד לכולם.
אני רוצה רגע לעצור רגע. כן. אנחנו עושים את המודל כדי שאנשים, כדי שבסופו של דבר המודל הזה יתפשט. יבואו, כן. נגיד אם אני אקח לדוגמה מדינת ישראל, יראו שאר מדינות העולם כי טוב בישראל וירצו לאמץ את זה גם אצלם.
לא.
היכולת לבנות דוגמה שהקהל מחוץ לדוגמה יוכל להבין אותה, יוכל לקלוט אותה.
כן.
יש פה איזה סוג של בעייתיות מסוימת, לא?
לא אכפת לי, לא שום בעייתיות. אני בונה את זה לפי האיזון שבטבע. אני לא בונה את זה לפי הטעם של דרום אמריקה, צפון אמריקה, אוקיאניה או שוויץ. אני בונה את זה לפי איזון שבטבע, שזה מנצח. ולכן כל אחד צריך לקבל כמה שמגיע לו, לפי הטבע, וכמה שהחברה מחליטה שזה מגיע לכל אחד ואחד, אבל בשווה. יש לך נטייה לנגן בפסנתר? יש מקום איפה שמנגנים בפסנתר. לך לשם. אם אתה משהו מיוחד, אז חברה מחליטה ומביאה לך הביתה פסנתר כנף הכי גדול שם. זהו.
אפשר לחדד את השאלה.
זאת אומרת, אין כאן שום בעיה שאנחנו רוצים לתת לאדם, אבל רק למה שמגיע לו ביחד עם האחרים. בלקבל כולם שווים, בלתת גם כן כולם שווים, בצורה יחסית. בצורה יחסית. זאת אומרת, אם אחד אוהב לאכול יותר, שיקבל יותר, אחד פחות יקבל פחות, אבל בעצם זה חייב להיות בהתאם לטבע האדם. ואין לזה לא יגונה ולא ישובח. וגם כן בעבודה. אתה יכול לעבוד יותר, ומישהו מסכן הוא קצת חולה, קצת חלש או משהו, יעבוד פחות. אנחנו מתחשבים בזה. זה חייבת להיות תוצאה מחינוך החברתי. הבלתי פוסק. שכל החברה נמצאת בחינוך הזה, חצי מיום העבודה. חוק חינוך חובה. על כולם, מגן ילדים ועד
פנסיה.
לא פנסיה, עד יום האחרון.
כן, רונן.
הציור הזה הוא ציור נניח של כבר באמת אולי דור אחרון. השאלה שלי, מה מתוכו אפשר לגזור למצב הנוכחי פלוס אחד?
חינוך. רק חינוך. חוק חינוך חובה. שכל אחד, כל הזמן הפנוי, הוא חייב להיות שייך למערכת החינוך. כל אחד שלא עובד, מכל מיני סיבות, חייב להיות במערכת חינוכית.
כן, אבל מה יהיה התמריץ שלו עם הציור שבסוף הוא כרגע מר לו כמו לענה? כלומר, כל מה שאמרנו, כולם שווים, כל אחד...
רגע, לא. אתה אומר היום פלוס יום אחד.
כן.
אז אני אמרתי לך שרק חינוך משתנה.
כן, אבל מה המטרה של החינוך? מה היעד שהבן אדם יראה, לאן החינוך אמור להביא אותו? אם אני יודע שאני נכנס לתהליך חינוך, שהסוף שלו, היעד שלו, נראה לי כרגע ממש מר, אני לא אכנס לתהליך. אלא אם כן צרות ידחפו אותי אליו, כמובן, וזה לא התסריט המועדף.
כן, לא, זה בדיוק שמה שיקרה, צרות. אלא מה אתה חושב? שאנחנו מושכים את האדם בצורה יפה?
אני רוצה שתיתן ציור מתוק לאדם, שכן קשור לציור הסופי.
אז זה רק אם אנחנו נראה לו והוא יבין שאין לנו ברירה בכל זאת, אלה לפני מכות, שאנחנו צריכים ללמוד איך להידמות להטבע, כמו שיש איזון בדרגות דומם צומח וחי, שיהיה איזון שלמות בדרגת המדבר. זה בכל זאת בא בהגדלת המודעות האדם. אין ברירה.
כלומר, לסיכום התוכנית, הרעיון הזה, העיקרון של בעל הסולם של מוסד קטן, זה באמת, זה רלוונטי, זה צריך להתקיים בצורה כזאת, ככה צריכה להיות ההתפתחות האנושות?
לא, ההתפתחות אנחנו לא דיברנו, אנחנו דיברנו סתם על מבנה של עולם, העולם הקטן הזה, היינו, זאת אומרת, מה המקום הקטן החמוד הזה, דיברנו שמה מה יכול להיות, גם כן לא לפרטים ולא לכלום, אבל שוב, העיקר שחינוך הוא קודם לכל.
זה בסדר, אני שואל, האם המוסד הקטן הוא תנאי? האם צריך באמת מקום שיהיה בו דוגמה? האם הוא תנאי?
כן, ודאי.
לכל ההתפתחות?
כן, כן, ללא ספק. כל הציורים שלך באינטרנט לא יעזרו. רק המקום ששם מתקיים הכל.
טוב, אז הזמן שלנו הסתיים. תודה רבה, הרב לייזמן, תודה לגיא, תודה לרונן, תודה צופים יקרים שהייתם איתנו, נתראה בהמשך הסדרה, להתראות וכל טוב.